בני אמרה ותל שירו זה נמסר לזכות אבי מורי וממורתי יושיהו בן ימין שילו בן ריסרות משה בן פשדינה שרדה בת רבקה אברהם יוסף בן משה חיים שמחה בן יחיא גיטל יולי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל והשיעור נמסר על פי הספר היקר עשות משפט התורה מצווה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך כתוב במשנה שסנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ ובגמרא מובא מקור לדברים מהכתוב והיו אלה לכם לחוקות משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם הרי בכל מקום צריך סנהדרין הגמרא תמה איך ייתכן שהחיוב חל גם בחוץ לארץ כתוב שוטרים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך עונה הגמרא בשעריך בארץ ישראל אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר הטור בחושן משפט בסימן א' פוסק כי החיוב למנות דיינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר חל רק בזמן שיש סמיכה הסמכת דיינים מדור לדור עד 70 זקנים שהסמיך משה אבל בזמן הזה שאין סמיכה כל הדיינים בטלים מן התורה בלי סמיכה נקרא בית דין בית דין של הדיוטות ומקור סמכותה נובע מכך ששליחותיו דקמי עבדינם כלומר משליחות של בית דין של בתי הדין שבדורות עברו שהוסמכו כדין שולחן ערוך בכל של משפט בסימן א' סעיף א' פוסק בזמן הזה דנים הדיינים דיני הודעות והלוואות וכתובות אישה וירושות ומתנות ומזיג ממון חברו שהם הדברים המצויים תמיד ויש בהם חיסרון כיס אבל דברים שאינם מצויים אף ופי שיש בהם חיסרון כיס עוד דברים שהם הם חיסרון כיס, אף ופי שהם מצויים, כמו תשלומי כפל, בכן כל הכנסות שכנסו חכמים, בכן כל המשלם יותר ממה שהזיק, או משלם חצי נזק, אין דנין אותו אלא מומחים הסמוכים בארץ ישראל. נמצא. כי בדיני ממנות המצויים ובדיני גט וחליצה, הדיין מוסמך לדון גם בהיעדר מומחים הסמוכים בארץ ישראל. ומי נותן להם את הסמכות? אז הרמב"ם כותב בסנהדרין פרק א' הלכה א', הלכות סנהדרין מצוות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ובדינה ובכל פלך ופלך שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך שופטים אלו הדיינים הקבועים בבית דין ובעלי דינים באים לפניהם הלכה ב' אין אנו חייבים להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר אלא בארץ ישראל בלבד אבל מחוץ לארץ אינן חייבים להעמיד בית דין בכל פלך ופלך שנאמר תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשפטיך פשטות דברי הרמב"ם היא שבחוץ לארץ אין מצווה להעמיד בתי דין לישראל. נשאלת השאלה, מה הקשר בין החיוב למנות שופטים לבין הישיבה בארץ ישראל? האם זו מצווה תלויה בארץ? הרי זו מצווה תלויה בקיום האנושי והחברתי של עם ישראל על פי דין תורה, באשר הוא שם. הרמב"ן כותב, וביער בכאן שישימו שופטים בכל עריהם כאשר ייתן להם השם את הארץ כי בחוץ לארץ אינם חייבים למנות להם בית דין אבל כאשר יצאה כמעוות יעמדו עליו הראויים לשפוט ובמשפטיהם ישפטו מבואר כי אם אירע המקרה שבו יש להציל השוק מיד עושקו הרי שזעקת השוק והעבר שנעשה לו יוצרים כשלעצמה מקור סמכות למי שמסוגל להושיע אבל מדוע שתיווצר סמכות רק כשיש צעקה של מי שנגרם לו עוול, ולא להקים בתי דינים גם בחול? כי בחול אין מקום לשיפוט יומיומי שוטף. וכיצד מהווה העוול מקור סמכות לשופט? מי שמו שופט? אם אין סמכות לשפוט בחוץ לארץ, כיצד יוצר העוול סמכות יש מיין לשפוט ולהושיע? שיטת הרמב״ם והרמב״ן נסתרת לכאורה מן הסוגיה במסכת מכות בדף ז' עמוד א' בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחוץ לארץ אי אתה מושיב בכל פלך ופלך ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר נמצא כי גם בחוץ לארץ יש חובה להושיב בתי דין בכל פלך ופלך הכיצד פסקו איפה הרמב״ם והרמב״ן כי בחוץ לארץ אין חיוב להושיב בית דין כלל שהגת אריה בספרו גבורות הארי, מסכת מכות דף זין, תמה על הכלל שלפיו בחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלח ופלח ויד אתה מושיב בכל עיר ועיר. הן בגמרא בסנהדרין מצאנו, בדף נ"ו עמוד ב', כשם שנצטוו ישראל להושיב בית דין בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, כך נצטוו בני נוח להושיב בית דין בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, ואם כן קשה, איך יגרו ישראל בחוץ לארץ מבני נוח? והרי ביחס לבני נוח אין הבחנה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, שהרי ממילא אינם בני אחוזה בארץ ישראל ובפרט, של לשון הגמרא כשם שנצטוו ישראל מבואר, כי חיובם זהה לזה של בני ישראל, ואם כן, איך ייתכן שלבני נוח יש מצווה למנות שופטים בחול, ולישראל אין מצווה שכזו? יש כלל, סנהדרין נ"ט, אין דבר שמותר לישראל ולנכרי אסור, אנחנו לא יותר מקילים מהם, אנחנו יותר מחמירים. הסבר מרהיב לסוגיה זו מצוי בחידושי ערים, הלכות דיינים סימן א' עוד ב'. וכדלהלן. בגמרא בסנהדרין בדף ט"ז עמוד ב' מצאנו כי מינוי של סנהדרין קטנה, חבקים או דיינים, לכל שבט ושבט נלמד מן הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך וכולי לשבטיך. והוא נעשה על ידי בית דין של 71, כמו שמצינו, שמשה רבנו מינה את הסנהדרין ומשה במקום עין אחד קי, כלומר, משה רבנו שקול היה כנגד הסנהדרין הגדולה בירושלים, שהיו בה 71 דיינים, והוא זה שמינה את הסנהדרין הקטנה בכל שבט ושבט. לעומת זאת, מינוי של בית דין של ג' דיינים בכל מקום אינו נעשה על ידי סנהדרין הגדולה, נמצא כי מינוי בית דין של 3 בכל עיר ועיר לא נעשה מכורח הדין של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בגמרא במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב' מצאנו כי החיוב של בני נוח למנות בתי דין נובע מהפסוק ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ויצב אלו הדינים. וכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. חיוב זה חל גם על בני ישראל שכן הוא נשנה בתורה, וכל חיוב שנאמר לבני נוח ונשנה במעמד הר סיני חל על בני ישראל ובני נוח כאחד. מכאן הובע הדין כי שם שנצטוו ישראל להושיב בתי דין בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר, כך נצטוו בני נוח להושיב בתי דין בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. מובן איפה כי החיוב של בני נוח למנות בית דין בכל עיר ועיר אינו נובע מן הדין של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ומילא אינו אמור להתבצע על ידי הסנהדרין, ואף אינו מותלה בקיומה של הסנהדרין, אלא נובע מהחיוב לעשות צדקה ומשפט וצדקה. אומר חידושי ערים כי בכך מיושבת הסתירה בין דברי הרמב״ם לבין הגמרא במסכת מכות דף זין, שהרמב״ם מתייחס רק לחיוב של מינוי סנהדרין גדולה או קטנה מכוח הפסוק של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וזה כמובן שאינו נוהג בחוץ לארץ. ואילו הגמרא במכות עוסקת במינוי בית דין של גימל מכוח הדין של כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דין זה נאמר אפילו בחוץ לארץ ואינו קשור לקיום הסנהדרין. מוסיף החידושי ערים עוד כי לפי זה יש בישראל שני חיובים של מינוי דיינים, מינוי על ידי הסנהדרין מכוח שופטים ושוטרים תיתן לך, וחיוב נוסף של בתי דין של 3 שכדי לעשות צדקה ומשפט. לפי זה מובן כי אכן לא מצאנו חיוב שחל על בני נוח ואינו חל על ישראל, אכן המינוי מכוח הסנהדרין הוא רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, אבל החיוב של מינוי בית דין בכל פלח ופלח ובכל עיר מכוח הדין של לעשות צדקה ומשפט חל באותה מידה בישראל ובני נוח בארץ ובחוץ לארץ. בהתאם למהלך זה נמצא כי יש שני סוגי מינוי של דיינים. הסוג האחד הוא מינוי מרומם ביותר ונובע מהצלת סמכותה של הסנהדרין שנכנסת בנעליו של משה רבנו. המינוי השני הוא מינוי בסיסי המקביל למה שנוהג גם בבני נוח. החיוב במינוי זה חל בכל עת ובכל מקום, והוא נוגע ליישובו של עולם בקיום סתריו. ובספר הרוקח סימן שנצמר ומבר מדוע אין ברכים כיום המצוות מינוי דיינים, שכן אין מברכים על מצוות הנהוגות גם באומות העולם, כי אפשר לברך אשר קדושנו מצוותה בציוונו, כאשר מדובר בדבר שאינו ציווי המיוחד לעם ישראל. השיפוט הרגיל הוא עניין אנושי של שמירה על סדר והגינות. זו חובתו של כל אדם, יהודי ושאינו יהודי, לדאוג שהחברה בה הוא חי תהיה חברה מתוקנת שבה לא כל דעלים גבר, ואין האחד מעוול את רעהו. סמכות זו אינה מותנית בישיבת עם על אדמתו בארץ ישראל או בקיום של סמיכת חכמים, ואינו בגדר של מצווה מיוחדת לעם ישראל. לגבי בתי דין אלו שמטרתם רק לעשות צדקה ומשפט, אין שאלה כלל מי הוא הממנה את הבית דין. שכן, כשם שבבני נוח הדבר מוטל על כל הציבור, כך גם בישראל מוטל הדבר על העם בכל תפוצותיו, והמינוי הוא ככל שאר המינויים של העוסקים בצורכי ציבור. כך מצאנו בספר החינוך, מצוות תו צדי א', זאת אחת מן המצוות המוטלות על הציבור כולם, שבכל מקום ומקום, וציבור ראוי לקבוע ביניהם בית דין. ויש לנו מאוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו סמוכים, שיש לכל קהל וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם, שיהיה להם כוח על כולם להכריחם בכל מיני הכרח שיראה ביניהם בממון או אפילו בגוף על עשיית מצוות התורה, מצוות התורה, למנוע מקרבם כל דבר מגונה וכל הדומה לו. הסמכות של השופט בא איפה מן הקהל שמינה אותו. כל אדם באשר הוא אדם מחויב לוודא כי קיימת בקהלו מערכת משפט סתירה. ברם, אם קיימת חובה למנות שופט בכל עת ובכל מקום ונצטווה בכל אדם, ישראל ואף בן נוח, והסמכות נובעת מהסכמת הקהל, נשאלת השאלה, מדוע יש צורך במינוי נוסף על ידי הסנדרין, ומה פשרו של המינוי המרומם הנובע מהצלת סמכותה של הסנדרין, שנכנסת בנעליו של משה רבנו? ומדוע אמרו כי גם היום שליחותה היא דקמאי כעבדינה, ולא בית דין של שלושה היה קיים תמיד, ולא הייתה בו ההצלה של הסנדרין מדורות הקודמים? ומדוע מי שפסקו הסמוכים אי אפשר לדון על המקור שליחות הנאצלת מבתי הדין של הדורות הקודמים שהוסמכו כדין? למה צריך את זה? עלינו לברר מהו הבדל בין מינויים אלה הבנויים בשני נדבכים, זה אגב זה, בכהונת דיינים בישראל. שאלה זו נידונה בהרחבה מדרשות הר"ן. הדרוש ה-11 בא ובהר כדלהלן. על סיום הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך ושפטו אתה משפט צדק, מביא רש"י מנה צדיקים ומומחים לשפוט צדק. מסביר הר"ן כי רש"י הוזקק לפרש כך משום שאין כוונת פסוק זה לצוות על השופטים לשפוט בצדק, שכבר כתוב פסוק נפרד לא תתה משפט. לכן פירש רש"י כי הציווי כאן הוא שכאשר אתה ממנה שופטים ושוטרים, עליך למנות שופטים ראויים לשפוט צדק, כלומר שיהיו צדיקים ומומחים. ברם, הרם מציין פקיבוש זה עודר דרש, פשט הכתוב כך הוא. ידוע, כותב הרן, מפורסם, כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בכל פרטיו, שאם לא כן איש את ראי הוא חיים בלאו, ויהיה עולם נשחת, וכל אומה צריכה לזה, יישוב מדיני, עד שאמר החכם שקט הלסטים הסכימו, ביניהם היושר, וישראל צריכים את זה כיתר האומות. כלומר, יש שיפוט שנובע מן הצורך האנושי הבסיסי בחוק וסדר. זהו צורך אוניברסלי של כל אומה וכל קהל, לרבות קט של פושעים. שיפוט זה מתקן את החברה, שכן בלעדיו לא תוכל להתקיים באופן ראוי. ממשיך הר"ן, ומלבד זה צריכים אליהם עוד לסיבה אחרת, והוא להעמיד חוקי תורה על תילם, ולהעניש חייבי מלכויות, וחייבי מיתות בית דין העוברים על חוקי התורה, עם היות שאין באותה עבירה הפסד יישוב מדיני כלל. כלומר, מלבד השיפוט בעניינים שבין אדם לחברו ובין אדם לחברה שבה הוא יושב, יש נושאים שאין בהם כל עניין מדיני או חברתי, אלא נוגעים לנצועות שבין אדם למקום לצורך לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, תכליתם להפוך את האדם לטוב ומוסרי יותר כציוויה של תורה. שיפוט זה מתקן את האדם, ואין ספק, אומר הר"ן, כי בכל אחד מהצדדים יזדמנו שני עניינים, ואחד יחייב להניש איזה איש כפי משפט האמיתי, והשני שאין רואי להנישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחויב להנישו כפי תיקון סדר מדיני כפי צורך השעה. כלומר, לעתים יש מקרים שבהם מותר לבית דין להטיל עונשים שאינם נובעים מן החיובים המוסריים הקבועים בתורה, אלא דווקא מחמת צורך חברתי, כפי שצורך השעה. והשם ייחד כל אחד מעניינים האלה לכת מיוחדת, וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק האמיתי, והוא אמרו ושפטו אותם משפט צדק, כלומר בא לבאר השופטים האלו לאיזה דבר יתמנו ובמה כוחם גדול, ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט אותם משפט צדק אמיתי בעצמו, ואין יכולתם עובר ביותר מזה, מפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, ישלים הקל לתיקונו במצוות המלך. כלומר, סמכות השיפוט במישור של עשיית חוק וסדר למען שלום הקהל וחברה ותיקון החברה נובע מכוח הסכמת החברה או המלך את השופט לעשות כן. אולם החברה אינה מתערבת בדרך כלל במעשים פרטיים של האדם. מה מסמיך אפוא את השופט לדון גם בנושאים שנהם תיקום האדם? יש צורך בהסכמת התורה את המחת התורה את השופט לעסוק גם בשיפוט ברובד הגבוה יותר שלו, העוסק בתיקון האדם על פי ציוויי התורה. לשם כך נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך, כהסמכה לדון גם ברובד גבוה יותר זה של המשפט ההלכתי. ציווי התורה במינוי שופטים לא בנהלות על צורך מדיני חברתי כלשהו, שראי את זה עושה כל חברה אנושית ממילא גם בלי ציווי התורה. התורה מצווה עלינו להעמיד שופטים כדי להעמיד חוקי התורה על תילם ולעקוף את דיני התורה שתכליתם תיקון האדם. בהתאם לכך נמצא כי יש משפט של המלך העוסק בתיקון החברה ומשפט התורה העוסק בתיקון האדם. את משפט המלך עוקפים שופטים שמינה הקהל, שהרי תיקון החברה נעשה על ידי החברה עצמה. לעומת זאת תיקון האדם נעשה על ידי בית דין מרומם יותר שמינה משה רבנו, ובעקבותיו נמנים הסנהדרין ומי שבא בשליחותם, ומשפט זה מיוחד הוא לעם ישראל ולארץ ישראל. הר"ן מדגים את הצורך בשיפוט שהוא בבחינת משפט צדק שהוא הדין בתארתו, ובצידו סמכות שיפוט נוספת המכונה משפט המלך שהוא הדין הראוי לשם תיקון החברה. כך למשל יש מקרים שבהם משפט התורה בתארתו יזכה אדם שלא עותרו בו כדין, אולם אם יעשו כן באופן קבוע יאבד עיקרון ההרתעה ויתרבו הרוצחים. אכן המדיניות השיפוטית החברתית מחמירה עם אדם זה מכוח הצורך החברתי הגובר על הצדק בתארתו. משפט המלך הוא כינוי למשפט חברתי שמקור סמכותו במלך, לעומתו משפט שהוא האמת בתארתה הנשגבת מן הצרכים החברתיים היא עניינו של השופט הדן על פי דין תורה, ומקור סמכותו אינו ההסמכה החברתית אלא הציווי התורני של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. על כן נמצא כי השיפוט החברתי עשוי להיות משוכלל יותר מן השיפוט ההלכתי. אולם את החיסרון הזה משלים משפט המלך הנוהג גם בישראל. מצד שני יש למשפט ההלכתי יתרון מובנה, כי מבט תיקון הסדר החברתי יש בו גם היבט של תיקון האדם ותיקון המוסר, כך שהפרת תהיה רוחנית יותר ומסוגלת לקבל שפע אלוקי. בהקשר זה מוסיף הר"ן כי גם לדיני התורה שבין אדם לחברו יש שני ממדים, האחד חברתי והשני רוחני. כך למשל גניבה היא עוולה שבין אדם לחברו ורסת את אושיות החברה ואת היכולת של הבריאות לדור זה בצד זה בד ובד, מהווה גניבה חטא שבין אדם למקום ורסת את דמותו הרוחנית של האדם ואת יכולתו להיות רוחני וקרוב אל השם. מבחינה זאת אין הבחנה בין גניבה לבין לבישת שעטנז, שכן בשניהם יש חטא, קרי ההחטאת האדם את יהודו הרוחני ואת יכולתו לקבל את ההשפעה האלוקית שהיא שררו של מי שמקיים את ציווי השם. נמצא כי המלך העוסק בתיקון החברה עוסק ברובד בסיסי ונמוך יותר מאשר הסנהדרין העוסקים ברובד העמוק יותר של הדברים, בתיקון האדם. ומפני זה כותב הר"ן, היה ראש השופטים ומבחרם עומד במקום אשר היה נראה בו השפע האלוקי, והוא עניין עמוד אנשי כנסת הגדולה בלשכת הגזית, עמוד אנשי כנסת הגדולה בלשכת הגזית בבית המקדש. ומזה הצד נמשך כל מה שאמרו רבותינו, כל דיין שדין לדין עמד לעמיתו, ראוי שתשרה שכינה במימהם, שנאמר אלוקים ניצב בעדת קל בקרב אלוקים ישפוט. כלומר מקום הסנהדרין נקבע בבית המקדש, כי העמדת חוקי התורה על תילם משפיעה על עם שפע אלוקי. לכן ראוי כי תיעשה בבית המקדש, שהוא מקום ראוי יותר להשרת השכינה. השיפוט לא היה רק בבחינת עשיית סדר חברתי, אלא בבחינת עשיית דין שהוא צדק בהווייתו ובעצמותו. שיפוט כזה משפיע על העם שפע אלוקי, ולכך ראוי כי יעשה בבית המקדש. לסיכום כותב הר"ן, נמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד שהם צודקים בעצמם, כמו שנאמר שאותו אדם משפט צדק, ונראה מלך היה להשלים תיקון סדר מדיני וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה עד כאן. שרו אם כן שתי מערכות שיפוט, האחת חברתית ובסיסית שבמסגרתה פעל המלך, והשנייה נעלה יותר ותכליתה להביא לשפע אלוקי ולדון דין אמת לעמיתו, שאינו מושפע מצרכים חברתיים של החברה. ואל תקשה עליי, כותב הר"ן, ממה ששנינו בפרק נגמר הדין תניא רבי אליעזר אומר, שמעתי שבית דין מקים ועונשים שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה לעשות סייג לתורה, שנראה ממנו שמינוי הבית דין הוא לשפוט כפי שתיקון העת והזמן, ואינו כן. אבל בזמן שהוא בישראל סנהדרין ומלך, הסנהדרין לשפוט את העם במשפט צדק לבד, לא לתיקון עניינם ביותר מזה, אם לא שייתן המלך למכוחו. אבל כאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול שני הכוחות, כוח השופט וכוח המלך. כלומר, בשעה שאין יותר מלך בישראל, הוא עצה על כוח השיפוט החברתי של המלך אל בית הדין. מכאן ואילך, בהיעדר מלך בישראל, יש אפוא לבית דין שני תפקידים. האחד, שיפוט מכוח המלך, הרשות השלטונית והסכמת הקהל, שנועד לתקן את החברה בבחינת תיקון עולם במלכות. והשני, שיפוט מדין סנהדרין ובשליחותם, שנועד לתקן את דרגתו המוסרית של האדם בבחינת תיקון עולם במלכות שקי. השיפוט מדין סנהדרין ושליחותם החורג מתיקון החברה ועושה גם בתיקון האדם, נעשה גם בזמן הזה שאין סנהדרין, וזאת בתורת שליחותם של בית דין, בית הדין הראשונים הסמוכים שיהיו בארץ ישראל. כך למשל מצאנו בתוספות בגיטין פח עמוד ב' דיבור מחיל במילתא, כי בית דין עושה גם בענייני גיור, למרות שלגבי גיור מנחרח שיהיה זה בית דין של שלושה מומחים, יבמות מ"ו עמוד ב', שכן בית דין פועל מכוח שליחות הקמיים, מכוח השליחות של בתי הדין שיהיו קיימים והוסמכו כדין. מסוגיית הגמרא במסכת סנהדרין משמע כי שליחות זו בגדר של תקנה מדרבנן, שתחתה נמנוע נעילת דלת בפני הלווים. אבל בנתיבות המשפט, בכל שמשפט סימן א' סיף קטן א', הוכיח כי זו סמכות מדאורייתא, והראיה שמקבלים גיירים בזמן הזה מיתם של שליחות בית דין הקודם, הקדום. ולאחר הגיור מתייחסים אל הגר כאל יהודי לכל דבר ועניין, קידושיו קידושים, אלא אין תוקף לקידושין שעשה באותה אישה לאחר מכן אדם אחר. נמצא כי יש תוקף מדאורייתא לגיור האמור, ומכאן כי יש למעשה בית דין תוקף גמור מדין תורה. טוב, בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך להסביר את העניין. בלי נדר, שלום שלום, אהובה ידידה מורה ורבותיי.